אנחנו בעזרת השם בהמשך הערב נקדם פה בברכה את בת גלים שער, שהיא כן, שאימא של נפתלי שער, השם ייקום דמו, של גלעד שער כמובן, נפתלי פרנקל, ויאל יפרח, שלושת החטופים, השם ייקום דמם. השבוע זה שבוע של אחדות ויום האחדות, ואיך הן הפכו את הנפילה שלהן לכזאת עשייה ענקית. אז היום בעזרת השם נדבר עליהם. ורצית להגיד משהו על איזושקה? מה רצית? רשות ללכת לשירותים, היית צריכה לעשות את זה לפני השיעור. אני נורא מצטערת, תתאפקי. את היית צריכה לדאוג לזה בזמן. את לא יכולה. אז השיעור הזה, הסמלה ממקום שקוראים לו סלינה, שהוא בתל אביב. לא ממרוקו, אני ממרוקו, אבל לא חשבתי, אני כוח עכשיו להתחיל עוד פעם. איך היה החג? איך היה? איך היה? בנות מעכשיו ועד ראש השנה, אין חגי. מה זה אומר? שזה פנוי לבוא המשיח, ופנוי לגאולה, ופנוי לחתונות, ופנוי לאירוסין, אין כלום, חוץ משלושת השבועות. שאנחנו בעזרת השם נבטל אותם, לא יהיה, לא יהיה. איך? תשעה באב יהיה חג, 17 בתמוז, זה יום הולדת שלי, זה יהיה חג. מה אנחנו הולכות לעשות חיים בקיץ הזה? ט"ו באב, נכון מאוד. ואת בכל זאת יוצאת, תחזרי. אני לא אתן לך להיכנס. לפי חז"ל אנחנו עדיין בשבעה ימי חג. לכל החגים יש חול המועד, נכון? פסח יש לו שביעייה אחריו, וגם סוכות יש לו שביעייה, חול המועד. למה בחג השבועות אין? בעצם יש. חז"ל מלמדים אותנו במסכת חגיגה שמי שלא הספיק להביא את הקורבן של החג בחג השבועות, יש לו שבעה ימי תשלומין. זאת אומרת, כאילו חול המועד שבועות זה עכשיו. תמשיך עם הבורקסים, עם הבסידות, עם הבצקים. למה באמת אין חול המועד שבועות? מפני שכשפסח נגמר, מפסיקים לאכול מצה, וכשסוכות נגמר, מפסיקים לשבת בסוכה. אבל כששבועות נגמר, לא נגמר החג הזה שקוראים לו תורה, נכון? אז זה לא יש לי חג יום-יום, יש לי יום-יום חג. אנחנו עם האור הגדול הזה של התורה, ביום-יום אנחנו חייבות מיד אחרי החג להראות שאנחנו מתרגלות את האהבה הגדולה הזאת שקוראים לתורה. השיעור הזה הוא לעילוי נשמת מי שהייתה חברה שלנו ותלמידה שלנו ומורה שלנו, וקראו לה יעלה אלישבע. ויעלה אלישבע חיכתה שנים לאהוב שלה שיגיע. והיא אמרה, היא הייתה אומרת תמיד, ימימה, אף פעם בחיים אני לא אזכה למישהו שיחבק אותי בלילה. ככה היא אמרה. קאיה האפורה הפסיקה אותי באמצע הרומנטיקה. את חייבת לשמוע את זה דווקא. את חייבה. את חייבת. אני אגיד את זה אחר כך. להעביר זמן. מה בישלתם בחג? רגע, אני לצופות היקרות, אנחנו עושות הפסקה, כי לתלמידות שלנו יש כל מיני דברים רגיזים והן צריכות לצאת לשירותים, וגם הן חוסמות עם הרכבים שלהם את האזור. ברוך אתה אשר יצר את האדם בחוכמה וברבו. אני לא יודעת. אני לא יודעת אם זה לכבודי כל ההתרחשות הזאת.
את צעקת ודיברת בקול רם כדי שאני אשמע שם.
תדעי לך, חידושי התורה הכי גדולים שלי זה בשירותים. אוריקה, אני מוצאת אותם. בקיצור, יעלה אלישבע תמיד הייתה אומרת, אני לא אזכה, אני לא אזכה לזה שאיש יחבק אותי אף פעם. היא למדה ולימדה חסידות בקבר דוד המלך. זאת הייתה אהבתה הגדולה. פעם כשהיא נסעה לבעל שם טוב, כך היא סיפרה לנו תמיד, היא ביקשה מהבעל שם טוב שיפתח לה את היכל הניגון, והיא אומרת שזרמו אליה מלא מלא ניגונים. היא הייתה שרה, מנגנת ומלמדת בקבר דוד. לפני שנה וחצי היא התחתנה בקבר דוד, ובחג השבועות ביום של דוד המלך היא נפטרה. וואו. אחרי מחלה מאוד קשה. והבת שלי, שולי, באה אליי ככה עם דמעות בעיניים, והיא אמרה לי, אמא, כשראיתי את יעלה אלישבע הולכת ברחוב בצלל, יד ביד עם האיש שלה, כבר חשבתי שיש ניסים בעולם, אמא. ואמרתי לה, אני רוצה לומר לך שיש ניסים בעולם, מפני ששנה וחצי האישה הזאת ישנה ומישהו חיבק אותה, ובהלוויה שהייתה כולה נשים, מעט מאוד גברים, אבל כל החברות שהיא צברה ב-50 ומשהו שנותיה עד לחופה, הגיעו ללוות אותה, והאיש שלה, שהיה המספיד היחיד, היינו שם ב-2 בלילה, במוצאי החג, והוא עמד והוא אמר, הייתה לנו אהבה גדולה. צחקנו המון ביחד. ואמרתי לילדה שלי, שולי, זה נס. שווה לחיות בשביל מילה כזאת. שווה למות, שלא נדע, בשביל מילה כזאת. יש מילים שנאמרות בעולם, ובעצם האמירה שלהן אומר רב חיים מוולוז'ין, שהיורצייט שלו השבוע ונלמד עליו כל כך הרבה הערב, עצם זה שמילה כזו נאמרה לאישה בגיל כזה בפעם הראשונה בחייה בעולם, זה בורא שביל של התכנות, של אפשרות. זה קרה בעולם, במצב התקוע והנעול של האישה הזו, זה נהיה בעולם. האהבה הזו התרחשה, ולכן גם תתרחש אצלך ואצלך ואצלך ואצלך, בלי למות, בעזרת השם. לא אמות, כי אחיה ואספר. למה אני מספרת את זה? כי ליל חג השבועות בשבילי, זה, יש לי שני ימים ביהדות שאני בוכה בכי בדמעות לקדוש ברוך הוא, ומבקשת שאני אעמוד בזה פיזית ורוחנית. האירוע הראשון זה להגיע לתפילת נעילה, אחרי שצמתי כי אני לא יודעת לצום, ואני מתה, ליטרלי, כשאני לא אוכלת ולא שותה, לבושתי האיומה. ואני מתפללת לעמוד ביום הכיפורים פיזית ורוחנית. והפעם השנייה זה ליל חג השבועות, שאני מתפללת לעמוד בזה פיזית, כי זה לרוץ בלילה וזה לדבר בלי מיקרופון בקול ציף ציף שלי, שזה היה פשוט נס, נס, נס. אני הגעתי, היה למעלה מאלף אנשים, לפניי הייתה סיוון המדהימה שיש לה מיקרופון משלה, מובנה, וראיתי אותה כל כך כל כך מתאמצת, ואמרתי, אין בעולם ימים, עדיי, הלך עלייך, את תדברי בפנטומים, את תדברי בתנועות, טוב שהתלבשתי, יהיה להם על מה להסתכל, למה להישמוע, לא ישמעו. אבל אז, דווקא בגלל החולשה הזאת שלי, הסתררה דממה באוף לא צייץ, פרה לא געתה, ואלה שנרדמו לא נחרו גם. וזה היה פשוט פלא שאין כדוגמתו, זה היה ברחוב, בחוץ, נס, אחרי שיעור באנגלית שהוצאתי את הגרון. אני מתפללת על שני הימים האלה, את לא תלכי ותעלמי לנו עם בפל ביד. זה חוצפה. למה אני מספרת את זה? כי הדבר שהכי מרגש אותי בליל שבועות, זה הבנות, שלא ראיתי מלא מלא זמן, חלקן שני, הן כבר נראות אחרת, לבושות אחרת, חיות אחרת. הן מגיעות לשיעורים של ליל שבועות כמו גחליליות, ובסוף השיעור, וזה קורה כל שנה, הן אומרות לי, הרבנית, הזכרת לי שאני חייבת לחזור. עכשיו, היא לא אומרת לחזור למה? לשיעורים, לחזור בתשובה, לחזור ללמוד תורה. שתינו יודעות גם שהיא לא תחזור בזמן הקרוב, אבל הנגיעה הזאת בלילה הזה, זה כמו האהבה שידעה יעל אלישבע, נגע בה האור הגדול הזה, וזהו וזהו, וזה לכל השנה כולה. הקפיצה הזאת בלב שהייתה לך בחג השבועות, את יודעת מה? אפילו קפיצה של אוף, אני לא מספיקה, אוף, אני לא ב... הרי יש את השנים האלה שאת מנסה להגיד תהילים. נשים מגלחות את ספר התהילים, ישר, הפוך, באלכסון, ואת עדיין לא זוכרת אם את באשר לא עמד, או באשר לא ישב, או באשר ישן. את לא זוכרת איפה היית ולא הספק... אתן יודעות מה? אפילו הגועגוע הזה של אני חייבת לחזור. ואת לא יודעת מתי תחזרי ולאן תחזרי ואם תחזרי. אתן לא מבינות מה זה האור הזה. זה כמו האיש שאמר ליעל אלישבע, איזה סמלה מהממת. טוב שבאת מאוחר, אחרת לא היינו רואים. האיש...
הייתי כמה.
זה כמו שהוא אמר, כמה אהבתי אותך. כמה אהבתי אותך, יש נשים שעוברות חיים שלמים ולא שומעות את זה מהאיש שהן חיות איתו 7,000 שנה. אז היום אנחנו נלמד על מילת אהבה אחת שבורית עולם, ומילה רעה אחת שמחריבה עולם. תקשיבו טוב, מה זה פרשת בהעלותך? יעני בהעלותך את הנרות, אבל הכל נפילה, 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 נפילה. יש בפרשה הזאת נונים הפוכים שמראים על נפילה, אתם תראו את זה בחומש, הכל נפילה איומה. מה עושים בני ישראל? מהפרשה הזאת ובהמשך החומש, כל הזמן נופלים בזה. שהם רואים מציאות ואומרים עליה בדיוק את ההפך. את יודעת מה היה המן? המן היה אוכל. איזה טעם שרצית טעמת בו? זה היה לחם קל שנבלע באיברים. לא היה צריך לעכל אותו. הוא היה נספג באיברים ומחיה אותה. ומה הם אומרים? זה לא לחם קל, זה לחם קלוקל. נפשנו קצה בלחם הקלוקל. איך? אחר כך? מרים הנביאה אומרת לשון הרע על משה. את נור... מה? איך? והקדוש ברוך הוא כותב שם, מה קורה לך? בכל ביתי נאמן הוא, אין מצב. עוד כמה פרשות לשון הרע על ארץ ישראל. אימא לה איזה מגילה. מה גורם לבן אדם לראות מצב ולהגיד עליו בדיוק? הפוך. זה לא שאת יכולה להתגונן. אימא, מזה אני אחי, אני יכולה באמת למות מזה, חס וחלילה. כשמישהי באה וממציאה המצאה הרבנית, נכון, אמרת את זה עליי? ממי, אני לא ראיתי אותך מעולם. וגם אם ראיתי אותך, אני לא זוכרת. וגם אם אני לא זוכרת, אני לא... ודי, ולכי תתגונני. את לא יכולה. כשזה עוד משהו חצי אמיתי, חצי לא, יש לך עם מי לדבר. כשמישהי ממציאה המצאה, המן הוא לחם קלוקל, הבאת אותנו... הוצאת אותנו ממצרים למות במדבר? השתגעתם? הם אומרים על מצרים, איזה כיף היה במצרים, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע. חז"ל אומרים שבאמצע היה סיר בשר, המצרים היו אוכלים את הבשר, והם ישבו מרחוק ואכלו רק לחם, ופתאום הם עושים פוטושופ בשבטנו על סיר הבשר. באמת ישבתם ליד, אבל אכלתם לחם. זה לא היה כזה מדהים, בנות, כשיש לך מול הפנים תמונה ואת רואה אותה בצורה הכי עקומה שיש, קוראים לזה בעברית, אנורקסיה. היא מסתכלת על עצמה במראה ואומרת, אני שמנה. איך? אורווה. שנים. איך את יכולה להגיד לה שזה לא ככה? יש לי אחות כזאת. הולכת ונגמרת ונגמרת ונגמרת, אנה עדנה ופנה לה 30 ומשהו קילוגרם. אחותי הגדולה, את לא שמנה. זה משפט מטופש כבר. עם ישראל מסתבך עם האוכל, והולך ומסתבך עם האוכל. המן הזה מזיק לנו? לא. אוקיי, אומר השם, אז מה אתם רוצים? אנחנו רוצים סלב. אתם יודעים מה? קחו ערימות של סלב. הוא אומר להם בפרשה, שם להם עד גועל נפש. הוא אומר, תאכלו עד שתקיעו, יהיה לכם בולמיה. אתם רוצים לאכול, אתם מקיעים את האוכל. מה גורם לבן אדם להביט בתמונת חיה ולהגיד עליה בדיוק ההפך ממה שהיא? איזו תמונת מראה יכולה לרפא את העיוות הזה במחשבה, את הפרעת האכילה הזאת, את הפרעת החשיבה הזו, את הייאוש הנורא הזה? מה עושה השם? הוא אומר על משה רבנו, פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות. למשה רבנו קראו מראה. הוא היה אספקלריה מאירה, מראה מאירה. כל אחד שמשה רבנו עמד מולו פתאום ראה את הדמות שלו באמת, לא בשקר. ראה את דמותו היפה באמת. אתם מכירות את זה? יש אנשים, יש נשים שמניחות עלייך את העיניים, ופתאום את יפה, ופתאום את טובה, ופתאום את ראויה לאהבה. כשרבי נחמן מספר על בן המלך שנפל לשיגעון, הוא מוריד את הבגדים שלו, הוא יושם ערום מתחת לשולחן ואומר, אני תרנגול עודו. עכשיו זה כשהילדה שלה חס וחלילה, חס ושלום, לא רוצה יותר להתלבש, בגדים מגעילים אותה, היא תלבש כאלה בגדים ענקיים, כי היא תרנגול הודו, שזה הגרסה המגוחכת והמסורבלת של תרנגול רגיל. קורה לך? למה את מתלבשת כך ונראית כך? התרנגול הודו יושב מתחת לשולחן ויוכל רק פירורים כשכולם אוכלים, והמלך רואה את האינדי כזה, את זה שאומר אני תרנגול הודו, והוא רוצה למות, והוא רוצה למות, ואז בא מישהו ואומר, אני אהיה המראה שלה, אני אהיה המראה שלו. הוא מוריד את הבגדים, יושב ערום מתחת לשולחן מול התרנגול הודו, מראה, ערום, ערום, אוכל פירורים, אוכל פירורים. עכשיו אני משקף לך אותך. ואז המראה מתחילה לדבר. הוא אומר לו, אתה יודע שגם תרנגול הודו יכול לשים חולצה. בוא תראה, אני תרנגול הודו עם חולצה. ובן המלך שם חולצה. אתה יודע שתרנגול הודו יכול גם לשבת ליד השולחן. הוא יושב ליד השולחן וגם הוא יושב ליד השולחן. מי זאת המראה שתגיד לי, ימימה, את בסדר? מי זאת המראה שתגאל אותי מתמונת העולם שאני קמה אליה לפעמים ואומרת, הכל רע, המדינה, הילדים, הקטעים האלה שבהם חיים. הרב חיים אומר לי, כשאיזה ילד מוציא לנו קרניים או שהם רבים או שלא יודעת מה, והוא אומר תמיד את השתי מילים האלה, נכשלנו בחינוך. באותו רגע אני יכולה למות, כי זה ככה זה נראה, ככה. אתם מכירות את הימים האלה שאין, אין, אין, אני לא יוצא לזה בחיים, בחיים. אני מכוערת, שום דבר לא יתאים לי. אני אישה שמנה בצורה הרעה של החשיבה, אפילו שזה כל כך יפה לפעמים. איך מסדרים את זה? מי הבן אדם שיהיה לי למראה ויגיד, את משגעת, את מהממת. אבא שלי, כשהייתי מתייאשת מאוד מאוד מאוד, הוא היה תמיד אומר לי, זכרו לברכה, את לא כזאת חשובה. כשהוא בעצם רצה להגיד, את חשובה מכדי להיות עצובה. את לא מפילה את עצמך על הדבר הזה. מתי אישה נופלת? הנפש של אישה נופלת לייאוש טוטלי בשני מצבים. המצב הראשון הוא מצב אהרון בפרשה. המצב השני הוא מצב משה רבנו בפרשה. אהרון. השם אומר לו, בהעלותך את הנרות, למה אני נותן לך להעלות את הנרות? חלשה דעתו של אהרון, הוא ראה שבפרשה הקודמת, פרשת נשוא, לכל הנשיאים יש תפקיד, ורק לו אין תפקיד. ומשה רבנו בפרשה קורס, כולו קורס, אני לא יכול, לא אוכל סט לבדי את העם הזה, אנוכי הריתי את העם הזה, אם אנוכי ילידתי הוא כי תאמר אליי, שאהו בחיקך כאשר יישא אומן את היונק. שני מצבים שבהם אישה מתפרקת, הראשון זה איך אני מנוצלת, אני פשוט אישה מנוצלת, אני צריכה גם לעבוד, גם הילדים, גם החינוך, גם לסדר הכל בבית, גם להיות אחראית על הצד הרוחני, גם לבשל לשבועות, גם להיות ערה בלילה, גם לחייך לכולם, אני אישה מנוצלת. הייאוש השני של אישה זה הייאוש של אהרון, אני כל כך מלאת כוח, אני אישה לא מנוצלת. אני פשוט כישרון לא מנוצל. אני תמיד אומרת שבמנעד הזה, שבין יש לי כל כך הרבה כוח ואין לי מה לעשות, אהרון הכהן, לבין אין לי כוח ויש לי כל כך הרבה מה לעשות, שם מתגוררת ציפור הנפש הנשית של האישה. והנפש שלנו קורסת. או מפני שיש עליה ריבוי משימות. אתמול הייתי... איך הבנות אמרו לי, אם אני את הרבנית של ההזכרות. אתמול הייתי בהזכרה של אישה נורא נורא חמודה ומדהימה שקראו לה חנה גברד, שעבדה בערכים, בארגון ערכים, וקרבה בנות, והייתה מקסימה ומהממת והיא נפטרה. אחר כך הייתי בראשון לציון ועשו שם הזכרה לחברת המועצה שעשתה שם המון, וכמה דיברו עליה ואיזה מדהימה היא, מיכל קלדרון, והיא נפטרה גם. ושאלתי... ושאלתי את הנשים, שדיברו עליה בפאנל, יכול להיות שאישה מתה מרוב עבודה? האם זה יכול להיות? ומישהי ענתה לי שם כזאת תשובה חכמה, היא אמרה לי, ימימה, את צודקת, היא נפטרה, לא עלינו מדום לב, כל דבר היא לקחה ללב, ואני אגיד לך משהו, לא הייתי רוצה מישהי אחרת שתהיה אחראית לעניינים בעיר הזאת, בראשון לציון. ככה צריכה אחריות להיראות. מה נעשה? מה נעשה כדי שלא למות מתחושת כישרון לא מנוצל? לבין תחושת אני פשוט יצור מנוצל. די, אתם מכירות את הנאומים האלה. די, עוד מעט לא תהיה לכם אמא, אתם תמצאו אותי מתה באיזה חדר. אתם זה, בואו תבקשו סליחה, אני אצא מהקבר, אגיד לכם לא מוכלת, אין מחילה. ילדים שערו את האמא שלה. לכולנו יש המנעד הזה בין עובר תעסוקה לבין הרקע נורא. איך זה נראה? אומר רופא הנפש הגדול, תלמיד של הגאון מווילנה, אני תמיד מסבירה מי זה רב חיים מוולוז'ין. הוא תלמיד של הגאון מווילנה, שכל, שכל, שכל. עכשיו הוא רואה שזה לא מספיק. הוא רואה שהנפש נהיית חולה. להיות חסיד הוא לא יכול, כי הוא תלמיד של המתנגד הגדול, הגאון מווילנה. אז אני תמיד אומרת שבין וילנה לבין אומן שוכנת לוולוז'ין. ורבי חיים מוולוז'ין מתח את הגבולות של הליטאיות עד לחסידות כמה שהיה אפשר, שלא יעשו לו שום דבר. והוא הסביר ככה, ואני מלמדת אותך את הסוד של המראה שאת מעמידה מולך ורואה את תמונת החיים האמיתית והמדהימה. הסוד של איזון הכוחות. ואומר הרב חיים מוולוז'ין, א', כשאת מתחילה להתלונן, כשאת מתחילה משפט במילה אין, תיזהרי. אין לי כוח, אין לי שכל, אין לי יכולת להיות אימא, אין לי יכולת להנהיג, אין לי חן שיקחו אותי לאיזושהי עבודה טובה. כשאת מתחילה משפט עם אין, את בורית מה שהוא קורא לו מזיק. מה זה מזיק? כל דיבור בורא מציאות. כל דיבור טוב בורא מציאות טובה. כמו שסיפרתי לכן על הבעל של יעל אלישבע זכרה לברכה, אמר את המילה, אהבתי אותה, זה נהיה מציאות בעולם. המילה אין, אומר הרמק רבי משה קורדוברו ואחריו, בעל נפש החיים, כל משפט שאת מתחילה באין לי, בורט רעב בנפש. בורט, הוא אומר, משפט שמתחיל במילה אין, הוא כוח מכוחות הנפש שנלקח ממך. את בורט משהו, והמשהו הזה מאוד רעב, הוא הולך לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אני רעב, תזין אותי, הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, לך לזאת שבראה אותך, היא תיתן לך אוכל, ולכן המסקנה של נפש החיים, תלונה משמינה. דברי נרגן כמתלהמים, והמה ירדו חדרי בטן. איך הבטן קשורה לתלונה? התלונה היא אין, התלונה היא רעב של הנפש, הנשמה הופכת להיות אנורקסית, היא חייבת לצרוך כל הזמן משהו לנפש, ולכן אנורקסיה היא אחותה התאומה של הבולימיה, מפני שהאכילה, כמו גם ההתנזרות ממנה, המעגל ה-vicious circle הזה של רעב וסובה והכאה, ורעב וסובה והכאה, זה תלונה. את מוציאה בפה את המילה אין. עכשיו, כשאת מרגישה שאין לך כוח, ובתוך האין לך כוח, המציאות מבקשת ממך עוד, 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 ימימה עוד שיעור, ימימה עוד פגישה, ימימה עוד ייעוץ, ימימה עוד צילום לסרטון בת מצווה, מגיע הלבד הנוראי. אין. אבל המציאות דורשת עוד. ולבד. לוקח רב חיים מוולוז'ין הגאוני את המילים אין, שזה התחושה שלי, את המילה עוד, שזה האינוס שהמציאות אונסת אותך, את תחושת הלבד האיומה, ואומר אין עוד מלבדו, זאת אמירה גואלת. עצם ההגייה של המילים האלה וזריקתן לחלל העולם נוסכת בך כוחות לזו שידיה ריקות ויש לה טונות כוח, לזו שידיה מלאות והיא קורסת. איך אומר משה? איך אוכל לבדי? אי, אין עוד מלבדו. אתה חייב לקרוא בלבד שלך, ללבדות ולבלעדיות שלו. ואיזה כוח אדיר אתה תקבל פתאום. הילדה האנורקסית כשהיא מביטה במראה, האישה שמרגישה לא כלום ולא שווה, כשהיא מביטה במראה, מה המילה שיש לה לומר חוץ מאין? אותיות אין, אומר נפש החיים, אני אחראית לכאוס הזה שקוראים לו רותי. אני לא יפה, אני לא שבעה, אף אחד לא שבע רצון ממני. אני אין עוד מלבדו. אני רוצה שנקרא את זה, כי זאת סגולת השבוע הזה. המילים היפהפיות של רב חיים מוולוז'ין, הפסיכולוג הגדול נפש החיים. שימו לב. יש דבר כזה בעולם, אומר רב חיים מוולוז'ין. תמיד שואלים אותי על זה, אז בבקשה תקשיבו לי עד הסוף, כי חלילה, חלילה, שישאר דבר כזה בראש או בלב. יש דבר כזה שקוראים לו כישוף בעולם. רבנית, יכול להיות חישפה אותי. יש מצב כזה. מה זה מחשפה או מחשף? מסבירים חז"ל, מחשי, זה נוטריקון, זה הרבה מילים ביחד מחוברות, נוטריקון, מחישין פמליה של מעלה. את מחישה שיש כוח עליון ומרגישה נשלטת על ידי אנשים, דרישות של אנשים, בעלי הילדים שלי והדרישות שלי מעצמי. את כאילו תחת כישוף. You have a spell on you. לגמרי. כי את מחישה את הפמליה של מעלה. בואו נשמע מה אומר רב חיים מוולוז'ין, אנחנו תודה רבה, בפרק י"ב, בשער ג', לספר הזה שהוא תרופה של הנפש, אנחנו תכף נחפור בו עוד קצת, קוראים לו נפש החיים. וזהו שאמרו חז"ל, לא ידעתם אפילו שזה פסוק מרוב שאתם רק של סגולות, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, אמר רבי. חיים, אפילו כשפים, כי כל פעולות הכשפים נמשך מכוחות הטומאה, ואדם חושב שאינו יכול יותר לשלוט בסדר הכוכבים והמזלות. ככה זה, זהו. אבל מעל הכוכבים ולמזל שלך, יש מישהו שיכול לשנות את הכל ולסדר את הכוכבים ברקיע כרצונו ולסדר אותם כרצונך, נכון? ומה שאמרו שמחישים פמליה של מעלה רצה לומר שהקדוש ברוך הוא קובע את הכוחות וגם את כוחות הטומאה בעולם. וזה הסיפור שמובא בשס. עובדה דהאי היתתה, הסיפור על אותה אישה. דהבת כמהדרה למשקל אפרה מתותה קראה דרבי חנינה. היה כישוף כזה פעם, שאם את לוקחת אפר מתחת לרגליים של מישהו, את יכולה אחר כך באפר הזה לעשות כל מיני כישופים. היא באה לרבי חנינה, לקחה אפר מתחת לרגליו, אמר לה, לא נסתי עמילתיך, לא יעזור לך, את לא תצליחי במעשים שלך, אין עוד מלבדו כתיב. והמחשפה הזאת פשוט ברחה. ימים ימים זאת המחשפה את. וחז"ל אומרים, מחשפה לא תחיי, תהרגי כבר את המחשפה הזאת. זאת שאומרת לך, די, תראי, זה המזל שלך, אין מה לעשות. כמו שלמדנו במרוקו, שרק מרוקאיות האמינו שיש להם שליטה במזל. איתי חמזלה, שהמזל שלה יותח ארצה. רק מרוקאיות חושבות שהן יכולות לרומם את המזל ולהוריד אותו. אין עוד מלבדו. ובאמת, אנחנו נגיד את זה עוד מעט בקול, הוא עניין גדול וסגולה נפלאה, להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו, יעני כישופים, ולא יעשו שום רושם כלל, כשהאדם קובע בליבו למור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם וכל העולמות כלל, והכל מלא, רק אחדותו הפשוט השתבח שמו, תנו לי להסביר מה זה. אין עוד מלבדו. לבדו זה לא lonely, זה alone. זאת אומרת, רק הוא לבדו נמצא בעולם. הוא כולל בתוכו את כל הכוחות של העולם, הרעים והטובים. ברגע שאת אומרת שיש כוח מלבד אלוקים, אז הוא כבר לא לבדו. אין עוד מלבדו. ואין שום כוח ורצון בעולם, הוא משעבד ומדבק תואר מחשבתו, רק לאדון יחיד ברוך הוא, וממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, ולא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. נכון את מכירה את זה, את הסגולה? אין עוד מלבדו, כשאת נורא מבועלת, אין עוד מלבדו, כשאין לך כוח, כשאת מבקשים ממך עוד, כשאת מרגישה לבד. אבל את השיא של הסגולה אף אחד לא אומר. אומר רבי חיים מוולוז'ין, אחרי שנפלת לו עלינו נפילה איומה בחיים, נון, נורא, והתלוננת, והרגשת את האין ואת העוד ואת הלבד. קמת ואמרת בפה, אין עוד מלבדו, עכשיו נעים לך כוחות של מחשפה. תגזרי גזרה והיא תתקיים. ואחרי שיאמר אין עוד מלבדו, יגזור עומר ויקום לו. לפעול עניינים וניסים נפלאים, היפוך סידור כוחות התוואים, כיוון שמשעבד ומדבק אמונת לבבו באמת בל תימות, רק לא יתברך לבד, ואצלו הכל שווה, כל רגע, לפעול בסידור הטבע שקבע, או היפוך סידור הטבע. ומי שאמר לה שמן שידלק, יאמר לה חומץ שידלק, ואצלו יתברך זה כמו זה. אוקיי, מה את צריכה להרגיש? אישה מלאת עוצמה? העוצמה תביא אלייך עוד ועוד 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 דרישות? את תגיעי למצב של נפילה, אני לא יכולה יותר, לא אוכל להגיע. סט לבדי, סט זה ענייני הזוגיות והנישואין, סט זה ענייני האימהות אשר, כאשר יישא האומנת היונק, אני לא יכולה, אני לא מסוגלת, אני לא יכולה. ואז את אומרת את המשפט המדהים הזה של ההבנה שיש כוח בעולם שהוא הרבה יותר מעצמך גברת, את הופכת להיות מראה שמראה לך אותך יפה וטובה וראויה, כמו משה רבנו אספקלריה מהירה. את אומרת אין עוד מלבדו, זה לא היא, זה לא הוא, וזה בוודאי לא אני. ועכשיו, היות שנמחקת, היות שהפכת להיות חלק מהלבדו הזה, תגזרי, תגזרי עכשיו גזרה. כי את נספגת לתוכו לגמרי. את מבינה שאת זה לא את. אז גם המילים שיוצאות לך עכשיו בהפה, בכלל לא שלך הם שלו. אז בואו נגזור שתתחתן השנה, שתשמח שתהיה לה פרנסה, שתברי. זה דרגה מאוד 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 גבוהה. אני עכשיו במילים האלה הגדרתי את המילה ענווה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מה זאת ענבה? מה זאת ענבה? מה זה? זאת משימת החיים. תדעו לכם שזה השיעור היחיד בחיים. כל החיים מוציאים אותך פתאום ענבה. ענבה זה לא להרגיש לא שווה. אני קוראת את המילים המשגעות האלה של הרב שגר, הגאוני והענב, שיכתוב ככה. לכאורה, נדמה שדמות הענב, אני לא יכולה כלום, אין עוד מלבדו. דמות הענב עומדת בניגוד גמור לגישות בריאות הנפש המקובלות היום. הללו מלמדות שהאדם הבריא הוא בעל הערכה עצמית מאוזנת. הערכה המעניקה לו ביטחון במעמדו ובאישיותו. יופי. לכי בפעם המאה, ואני עושה את זה כל הזמן, למחלקת הפרעות אכילה בכל מיני בתי חולי, ותגידי לה, את שווה, את מאמנת, את כן, את כמו כלום, את כמו כלום. במראה אין מראות, אין מראות. הן מספרות לי שהן הולכות ונדחפות לברז, לראות את עצמן בברז, לראות איך היא נראית במעלית, בקומות, למחלקת הפרעת אכילה, אין מראה. אין, שלא יראו את עצמן. כל הזמן המראה שאומרת שמנה, 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 זה מראה לא אמיתית. אז מה את מגיעה ואת אומרת לה, את מקסימה, את מהממת. היא לא מרגישה ככה. המילים האלה הם כלום. המראה שהיא רואה הרבה יותר חזקה ממנה. מראה מראה שעל הקיר, יש מכוערת ממני בכל העיר. זאת המחשפה הקרואלה הזאתי. לא יעזור. לא יעזור להגיד לבן אדם, אתה שווה, אתה יכול. הוא מביא את הדברים של רבי ברוך מקוסוב, הוגה כל כך גדול. קשה לי, מה העניין ענווה ומה היא מהותה? מה אני אגיד לבחורה שבקושי רואים אותה, תהיי ענווה? ממה נפשך? מה את רוצה? אם הוא בעל מעלה ויודע ומכיר מעלתו ויתרונו על שאר בני האדם, ואף על פי כן משפיל את עצמו ושומע חרפתו וגידופו ושותק, אין זה אלא צבוע. כי במחשבתו הוא חושב שיש לו יתרון ומעלה על שאר בני האדם. ואם באמת אין לו יתרון ומעלה על פני בני האדם אחרים, אז הוא לא ענב, הוא ריאלי. אז מה זה בעצם ענבה? כדי שיהיה ערך לאותו חוסר התנשאות, על האדם להיות בעל מעלה. ואז לומר לעצמו, אחרי שהוא הכיר במעלותיו המדהימות והמהממות, להגיד לעצמו, אני כלום ושום דבר, לא מול בן אדם ולא מול המראה ולא מול עצמי, אלא מול האין סופיות שלו. אני הופך להיות עכשיו הכי קטן בעולם והכי ענק וקוסמי בעולם, מפני שאני מחובר לדבר כזה ענק, אין עוד מלבדו. בואו נקרא את המילים הנהדרות האלה. מי שכל הזמן מעצים את עצמו, אני גדולה, אני יפה, אני יכולה, אני בהודיה, אני בהכרת הטוב, עד מהרה, אומר הרב שגר, מתגלים סדקים. על מנת לחוש עצמו כבעל ערך, הוא חייב להתעלם ממגבלות גופו ומחוסר האונים שלו מול פגעי החיים, עליו להיאבק ללא הרף בכל אדם שנתפס כעולה עליו או מאיים על מעמדו ונתפס בהכרח כמתחרה. את לא מפסיקה לפחוד כשאת בעלת ערך, מרגישה כזאת בעלת ערך, אבל צריך להרגיש בעלת ערך. הענווה היא מי שיכול מרצונו לוותר לרגע על האני המופלא שלו, אבל לא מול אדם, מול אין סופיות האלוקים שאין עוד מלבדו, ואז האני מקבל מידי אלוקים אני עמוק וחופשי. והוא יכול פתאום לפעול בעולם, כי כל השק הכבד הזה שימימה צריכה וימימה אמורה ומצפים מימימה, הק, כבד לי. אני צריכה עכשיו זה, עכשיו אני פנויה לאהבה. עכשיו אני פנויה לעשות. עכשיו אני פנויה לחשוב על משהו מחוץ לקופסה שאני רגילה אליה. בנות, השחרור הוא להרגיש לפעמים פועלת קטנה במפעל מאוד גדול. הזדהיתי מאוד עם השיר המקסים של רוני רוזנפלד, אסופה. היא בעלת תשובה והיא באה מקיבוץ. עכשיו, למי שיוצאת מקיבוץ וחזרה בתשובה, יש המון רגשות מעורבים. מה, היינו בבית ילדים ולא נתנו לנו ולא יודעת מה. ייי, בת גלימוס. אנחנו עוד רגע מגיעים אלייך. תראו את השיר המהמם שהיא כותבת. סבתא, היא קוראת לזה במכבסת הקיבוץ. היא כבר בעלת תשובה, היא הרבה שנים לא בקיבוץ הזה, אבל לפעמים העבודה הזאת בשביל קולקטיב נורא גדול, היום אנחנו פחות מדי תמימים, מי יכול להיות בקיבוץ? את כל המשכורת שלך לקיבוץ, בכיף. זה השטויות האלה. סבתי עבדה במכבסת הקיבוץ. תקנה בגדים, תפרה כפתורים, פתחה קיבוץ, קיפלה כבשים, מעינה לפי חברים. לפעמים גם קצת גיהוץ. אני זוכרת את עצמי מבקרת ומבקשת קרטיב לימון חמוץ. היום דימיתי עצמי, כשהייתי מאוד מיואשת ומתוסכלת, כאחת העובדות במכבסה של הקיבוץ. שמש נכנסת מבעד לחלון. ציפורים מסתכלות ויוצאות, מדי פעם פטפוטים של עובדות על ארוחת צהריים או על החיים שבחוץ. דימיתי שהרים של כביסה, לא שלי הם. זה שעת עבודה, וכולם עובדים עכשיו לפי שיבוץ. ויותר מכך, איני מקבלת שכר כלל, ולפיכך עושה עבודתי בלי לחץ, בשקט. נדמה שכל העולם סביבי חרוץ. רק כך. שמש של בוקר לא מצאתני מורדת, בורחת, מחפשת תירוץ. בחלוני ציפור משמיעה ציוץ, מאשרת שיש כרגע פיוס. זה שיר מדהים ומאוד לא אני, כי אני שונאת להרגיש פועלת קטנה במפעל ייצור, אבל לפעמים, דווקא הקיבוצניקיות האלה, זושקה ולולקה, שישבו שם וגייצו מכנסיים שנראות אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, ומעדקות את השם של חבר הקיבוץ, ומרחלות עליו איזה רכילות קטנה, כן? ואת לא, זה לא שלך. זה לא שלך. את עובדת בפס ייצור קטן. את נורא חשובה, כי את חלק מהקולקטיב הזה שאמור להצעיד את המדינה שלנו לטייסת, אבל יש בזה סוג של רגיעה, סוג של שקט. הרי כשאת קמה בבוקר רואה את הרימת הכביסה הזאת ואומרת, אבאלה, זה שלי כל התינופת הזאת, איך ארוחה לבדי? אבל את קמה ואומרת, תתה, זה שלך. זה פשוט ככה, ואת נהיית פתאום חלק מדבר ענק. על הריפוי הזה, אנחנו הולכות לדבר עכשיו. אני קוראת קטע מכונן שנוגע למישהי שיושבת פה עכשיו ממש. קטע של הרב יונתן זקס, האיש החכם הזה. והוא כותב כל כך יפה. הוא קורא למאמר הזה מעבר לייאוש. משה נמצא לבד זמן רב מדי. הרי הוא לא נזקק לעזרתם של אנשים כדי לספק לעם מזון. בזאת יכול השם לעזור לו. הוא נזקק לחברתם של אנשים כדי לשים קץ לבידודו הכמעט בלתי נסבל. ואז השם אומר לו, אל תישאר לבד, אספה לי 70 זקנים. ברגע שהוא רואה 70 זקנים, הוא מבין ענווה מהי. ענווה איננה התבזות. ענווה, כפי שניסח זאת הסופר קיי.אס. לואיס, ענווה אין פירושה לחשוב את עצמך פחות, אלא לחשוב על עצמך פחות. לכן הריפוי של האנורקסיה הוא כל כך הפוך היום. כל כך הפוך. את, 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 את. לא, אל תברי איתה על עצמה, היא הכי מכוערת בעולם. לא לחשוב את עצמך פחות, לחשוב על עצמך פחות. ענווה אמיתית פירושה השתקת האני מול אלוקים. והוא ממשיך ואומר, המענה הנכון לסבל קיומי הוא ראיית הסיפורים, ראיית הייסורים כחלק מסיפור על. וניסיון לגאול דבר רע על ידי הפיכתו לדבר מקודש גדול בהרבה מסך חלקנו. הבנת היסורים כמעשה הקרבה שמכניס את האדם לאחווה עם כלל הקהילה ועם התביעות המוסריות הגדולות. בעיניי, כותב הרב זקס, זה מגולם בדמות הוריהם של שלושת הנערים שנחטפו ונרצחו בקיץ תשע"ד 2014. בתגובה לאובדן, הם ייסדו את יום האחדות ואת פרס ירושלים לאחדות ישראל שמחולק בו. הם יפנו את כאבם כלפי חוץ. עשו אותו כלי לאיחוי פצעים ושסעים בעם. משבר, כישלון, אובדן וכאב יכולים לרומם אותנו מאיש הדר לאיש האמונה. ממוכוונות עצמית. למוכוונות אחר, מעדנות לשירות, מפגיעות של האני לענווה שמזכירה לך שאינך מרכז העולם, אלא משרתה של מערכת גדולה ממך. בעלי ענווה פתוחים לדברים שגדולים מהם, לא כן חסרי הענווה. ענוותנותה מאצילה גדולה על הזולת. מי שאחת מ... שלוש האימהות שבניהן נחטפו ונרצחו בקיץ תשע"ד 2014 והוציאו מתוך העניות הזו את הענווה שאומרת קחי את הייסורים שלך שהם בלתי נסבלים, איך אעשה לבדי, ותהפכי אותם לסיפור של עם, תהפכי את איך אעשה לבדי לאין עוד מלבדו של העם הגדול והמדהים הזה. יושבת איתנו כאן, בת גלים שייר, את מוזמנת. תודה רבה. תודה רבה. בחנות כיסא, בדגלים היפה. עכשיו היא גם תלמידת חכמים, והיא גם מורה דגולה, והיא גם אימא של גלעד. איזה מהמם. אין עוד מלבדך. איזה מדהימה. בואי שבי, בואי. אנחנו עכשיו בעיצומו של שבוע האחדות. אתם ספרי.
אני אספר. אז באמת לפני 9 שנים. תשע שנים כבר, ממש. ממש שבוע הבא 9 שנים. תצבע בסיוון. ממש, כן. זה המון זמן, המון המון זמן. נכון. דיברת על ריפוי ודיברת על... אז קודם כל חשוב לי להגיד ש... דוקטור מיכאל אבולעפיה מדבר על הריפוי באמת זה להיות בכאב. אנחנו ישר רצים לגבורה ולעשייה ולהנצחה ול... וזה שלב ג' ד'. זה קודם כל זה באמת להיות בכאב, בחסר, ב... וזה לא נגמר. זה התסכול המטורף הזה שזה לא נגמר ההתמודדות, האובדן, הגעגוע, זה... וגם מנסים לקחת את זה ובאמת לתעל את זה לאיזשהו מקום של משמעות, לקחת, היה פה אירוע שעם ישראל התגלה בשיא הביחד שלו, בשיא הטוב שלו, בשיא הערבות ההדדית, האכפתיות, בעוצמות מדהימות, מדהימות שנתנו לנו כוחות כמשפחות להתמודד עם, עם הבלתי נתפס הזה. ואנחנו באמת מנסים לקחת את זה ולהמשיך את המשמעות הזאת, לקחת את הנושא של אחדות ולהגיד אם אנחנו יודעים להיות כל כך טובים אחד בשביל השני בזמנים של משבר, בואו נעשה את זה מתוך טוב. אז ייסדנו את יום האחדות ויש המון אירועים והמון שיתופי פעולה והשנה, איך אמרו לי כולם, יותר מתמיד, נכון? אנחנו כל כך כועסים ולא מכילים, ומה שאנחנו שומעים באמת שיח שהוא באמת קשה ולא לוותר לעצמנו בעניין הזה ולא להגיד שזה לא נורא, זה נורא והיום, זה באמת לא מכבד אותנו. לפעמים אני שומעת את האנשים, היום שומעתי רעיון ברדיו ולא האמנתי שאנשים יורדים לכזאת רמה של התלהמות ושל צעקות והם לא מתביישים כאילו אפילו, כן, זה משהו שנהיה נורמה. אז לא לתת לזה בכלל מקום, ואנחנו באמת צריכים להזכיר לעצמנו כל הזמן מי אנחנו באמת, מה היכולות שלנו, מה אנחנו מסוגלים. אז זאת המטרה של יום האחדות. אז יש המון שיתופי פעולה.
קודם כל אני רוצה כפיים, דיבור הזה. המים קרים על נפש היפה. אני זורקת לך מושג נפיץ, נורא, ואת חווית אותו בצורה מדהימה. כיכר רבין.
נכון, היה אירוע, היה... כולכם זוכרות בטח, כן, היה יום לפני שמצאנו את הנערים, היה כינוס בכיכר רבין שהגיעו אליו גם כן אנשים מכל המגזרים, שזה היה מדהים, מדהים, ממש הייתה תחושה של שכינה במקום, ממש, היו אנשים שאמרו זהו, זהו, ממש משיח מגיע, עם ישראל כולו באהבה כזאת, במעטפת מדהימה, מדהימה, עם המון תפילה, עם המון... באמת אהבה, זה מה שהיה שם, פשוט אהבה, והיינו צריכים, היינו זקוקים לזה, מאוד היינו זקוקים לאהבה הזאת, באמת קיבלנו את זה במנות קדושות, ויום אחר כך מצאו את הנערים, לא בחיים, וזה היה באמת הלם, כי התחושה הייתה של ציפייה כל הזמן של המתנה, שזה רק עניין של זמן, רק עניין של זמן, אבל ימצאו אותם, והיינו בטוחים, היינו אופטימיים. מזל שנשארתי אופטימית, זה לא ברור איך, מאיפה נשארתי אופטימית, אבל נשארתי אופטימית.
אני חושבת שנשארת אופטימית מהלימוד, מהתורה, מהסביבה, מהמשפחה. כל הדברים האלה שאת מתעקשת...
שנותנים כוח, נכון. יש תקווה, יש תקווה, גם עכשיו, זהו, כאילו, לא רוצה יותר.
מה קרה למיקרופון?
הנה.
יופי, חזר.
אז...
צריכה, זה רק היא באה והולכת.
את מאמינה באחדות, יומה? את מאמינה שנתאחד פעם? תראי, הרי הרפורמה זה צוקה, הללללה, הלכה. עכשיו על מה ההפגנה?
בסוף אנחנו עם מאוד מגוון, עם מאוד שמכיל המון 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 מגוונים וצורות. כן, הרב לאון אשכנזי מדמה את זה לזר פרחים, שיש סידור של זר מהמם, מה יפה בו? המגוון, השונות, הצבעים, הסוגים השונים. ואם אתה מוציא פתאום איזה פרח מהזר, המעוצב, זה פתאום חסר. ולכן התחושה הזאת, קודם כל, להבין שזה שאנחנו שונים ומגוונים, זה מדהים, זה מהמם, זה מלכתחילה, זה לא בדיעבד, אוף, אין ברירה, חבל שלא כולם דוסים כמונו. נכון? אז כנראה שקדוש ברוך הוא רוצה את המגוון הזה, וכנראה שכל אחד טוב במשהו אחר, וכל אחד יכול לתרום במשהו אחר, וכל אחד יכול להירתם במשהו, להתרם במשהו אחר. ולכן אני חושבת שלהבין את זה קודם כל, זה הבסיס. עכשיו, באמת הניכור הוא בגלל שאנחנו לא מכירים. זאת המסקנה שאתה שומע אותה יותר ויותר. ודווקא אני חושבת שהגענו לסוג של קיצוניות בהפגנות האלה ובמחאות האלה, שאנשים כבר לא יכולים להכיל את זה. ואני רואה את זה השנה באירועים של יום האחדות, כמה אנשים באים לקחת חלק, וכמה יוזמות חדשות, וכמה אנשים רוצים להיפגש, פשוט להיפגש ככה, כמו שאנחנו יושבים פה. יש סלונים בארץ עכשיו, עשרות, מאות סלונים. ככה זה נקרא סלון ישראלי. חברו אלינו עוד 10 גופים שעסוקים במפגשים, ופשוט קמים אנשים ופשוט פותחים את הדלת של הבית, ואומרים, יאללה, בואו אליי בעוד שבוע, בעוד שבועיים, מתי שנוח, ובואו נדבר. וממש נפגשים בגובה העיניים, אנשים נפגשים, מדברים, מדברים על מה שכואב. וזה מדהים שרוב המפגשים יש מפגש שני ושלישי.
וואו.
זה מדהים. אני שמתי את כל הקבוצות בפלאפון של בעלי כדי שלא יהיה לי עומס. אבל אני עוקבת, ככה אני פשוט רואה שזה באמת קורה, ואני שומעת את התגובות, ואני שומעת מה שאנשים כותבים. אני חבל, השארתי את הנייד שם, היום הבת שלי שלחה לי תגובה של מישהו שכתב.
תבילה, אני חייב.
לא,
זה... האם זה נכון שתמיד... אנחנו יוזמי המפגשים האלה?
לא, 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 לא. דרך אגב, אחת השותפות שלנו ביוזמה הזאת, ששמעתי שגם את נפגשת איתם, זה אנשים של מצד השפחות.
נכון.
שהן מאוד רוצות גם כן שיתופי פעולה ולראות ולהכיר. אני רוצה להקריא לכם תגובה של בחור צעיר שהיה באירוע של נפגשים ברכבת. נפגשים ברכבת שבוע שעבר, ביום האחדות. ביום שלישי שזה התחיל, כן? יום האחדות, אני קוראת איזה יום, אבל זה בעצם הרבה ימים כאלה, עכשיו שבועיים כאלה. אז הייתה יוזמה מהממת שעשרות מתנדבים עלו לרכבת ישראל עם משחק כזה של היכרות ושיח, ופשוט הפעילו את האנשים, ואנשים דיברו, ואנשים שוחחו, וככה
ברכבת,
הרי במילא נוסעים, נכון? במילא עושים כלום או מסתכלים בפלאפון. אז הוא השתתף בזה, עכשיו תראו מה שהוא כותב. במקום להתלונן, רגע, שנייה, אני לא רוצה שאני מחפשת, אני לא מוצאת, שנייה, הנה, בבקשה. אז ככה, אז הוא כותב ככה. נגמר כרגע יום האחדות, זה היום שלישי, כן, שוב, אני מזכירה שלא נגמר. עכשיו אנחנו יכולים לחזור להיות זרים, אבל אני יכול לספר לכם שזה היה אולי אחד הימים הכי טובים שהיו לי בחיים. זכיתי היום לנסוע ברכבות ואוטובוסים, ואפילו סתם ברחוב, ולשבת לשיחות אחד על אחד עם אנשים זרים לחלוטין, שכנראה בחיים לא היה יוצא לנו לדבר. דיברתי עם ימנים, שמאלנים, אנשים מהקהילה הגאה, דתיים, חילונים ועוד הרבה אחרים. באמת, הכל מהכל. מעל 20 שיחות עם אנשים מדהימים מכל חור בארץ. אפילו היו שיחות שנמשכו כמעט שעה, ושיחות שלצערי נפסקו כי אותו בן אדם היה צריך לרדת באותה תחנה. אבל עברתי היום מסע מהחיים שהראה לי, ואני מקווה שגם לאחרים, שאפשר לשים את חילוקי הדעות שלנו בצד, ופשוט מלדבר מלב אל לב, כישראלים. אני מבחינתי ניצחתי היום, כשהראיתי גם אם זה לכמה עשרות אנשים שאנחנו יכולים לחיות בשלום, ויכולים לאהוב גם בלי להסכים.
וואו,
איזה מתוק, איזה... אתם צריכות לראות את התמונה שלו בסטיגמות שלנו, נער כאילו יחפן כזה, שערות עד לפה, כאילו הסטיגמות שלנו הן לא נכונות, הן פשוט לצאת מהמקום המקובע הזה, ולכן את שואלת אותי אם אני מאמינה באחדות, אני חושבת שכבר עכשיו דרך אגב, קוראים תהליכים מדהימים בשטח, זה נכון שההנהגה משדרת משהו אחד, הטלוויזיה והרדיו תחברו אותם מדי פעם, פשוט תחברו. ונקשיב ללב שלנו, נקשיב למה שאנחנו רואים, אנשים נפגשים, מדברים, דברים שלא היו, אנשים לא היו בשלים. אני בתהליך הזה 9 שנים, לפני 2 ו-3 אנשים לא היו בשלים לזה. לא חושבת שהאנשים שארגנו מצד השפחות היו בשלות להיפגש איתנו לפני 2 ו-3, אבל כנראה עכשיו, בעקבות הקיצוניות, בעקבות ההקצנה, בעקבות התחושות הקשות, שגם להם יש תחושות קשות, זה לא רק לנו, אז נוצר איזה משהו שזועק להכיר, לדבר, להיפגש, אז קוראים דברים טובים בשטח, ולכן אני הכי אופטימית. ואני מרגישה את זה, אני ממש, אני חשה את זה, אני נמצאת בשטח יום-יום, שעה-שעה, אני ממש רואה את זה, וזה באמת מחמם את הלב, וזה מרגש, וזה נותן לי כוח.
איזה מדהים. מתי הופתעת כששמעת מישהי עם טיעון לא מהצד שלך, ואמרת, בדגלים אני צריכה לחשוב על זה?
קודם כל, יש אמת בטיעונים, חלק מהם. זה לא שאתה... אני לא חושבת שכל האמת בצד שלנו. ממש לא. יש, זה אנשים הגיוניים, זה אנשים עם מחשבה, זה אנשים טובים, זה אנשים טובים. איך היינו לפני חודש, אני חושבת, אצל שכנים ביישוב, אכלנו בסעודת שבת, והבת שהיא בת שירות, אז היא מספרת על איזה משפחה שהיא לא בהשקפת העולם שלנו, ולא זה, אבל הם נחמדים, ואז אני אומרת לה, מה זה, יצא לה ככה, מה זה אבל הם נחמדים, הם נחמדים, והם אנשים טובים, והם רוצים, כן, זה שאנשים מניפים כולם את דגל המדינה בעיניי, זו אמירה מדהימה, זו אמירה, שכן, זה באמת, זה ימות המשיך הדבר הזה, הרי זה לא יאומן שהם מניפים את, נכון, כולנו מניפים את הדגל, כולנו בסוף אידיאליסטים, זאת הבעיה שלנו, הרי אם היינו אדישים ולא היה אכפת לנו, ולא היה מעניין אותנו, כמו בהרבה ארצות אחרות, אז הכל היה עובר פה הרבה יותר רגוע, אבל גם לא היינו מתקדמים לאן שאנחנו מגיעים, ובאמת, מדינת ישראל יוצאת דופן בהתקדמות, בהתפתחות, ברצון הזה להוביל, להמציא כל הזמן דברים, כי ככה זה, כי זה אנשים שבאמת יש להם מוטיבציות מטורפות, אבל אז כשזה לא תואם וזה לא בדיוק, אז אנחנו מתנגשים אחד לשני, אני חושבת שזה עניין של חינוך, אבל גם בזה אני מאוד אופטימית, כי אני רואה היום דור צעיר, ובבתי הספר, ואחד הדברים שאנחנו עושים זה המון שיתופי פעולה, המון מערכי שיעור, במערכת החינוך, במערכת החינוך הבלתי פורמלי, תנועות נוער, בני עקיבא והצופים עשו עשרות פעילויות במרכזי ערים של שיתופי פעולה, שהנוער, הצופים ובני עקיבא מעבירים את זה לאנשים מהיישוב. ממש הערב שלחה לי מישהי תמונה מעיריית רחוב, עוד עשו שם מפגשים, מעגלי שיח, מלא אירועים מעממים, מלא אירועי נשים, העצמה נשית באלעד היה מרוץ נשים. סיורים, לטייל בטבע, מה שאתם רוצות, תיכנסו, אפשר לעשות פרסומת?
ברור, בשביל זה הבאנו אותך לפה.
אז תיכנסו לאתר יום האחדות.
אתר יום האחדות.
ותחפשו את האירוע הקרוב, ואם אתם לא מוצאות אירוע, אז תמציאו אירוע. בסלון ישראלי יש שם פעילויות, תמציאו, פשוט תקימו סלון. ותזמינו, ולפעמים אני גם באה, אני לא יכולה, אני לא יכולה להתחיל ללכת את כל הסלונים, אני לא מתחייבת.
אבל היא באה לסלון שלנו בעשיר הבנות. אני רוצה לשאול האם מישהו מהמיליו, מהסביבה שלך מבקר אותך. למה את נפגשת איתם? עוכרי ישראל.
ממש לא.
לא?
לא. ממש לא שמע, א' לא כולם יודעים שאני עושה את זה כנראה, אולי באמת כי זה באמת עכשיו ידעו. לא עד כדי כך יודעים, אבל כן יודעים, אני רוב הזמן, באמת 9 שנים אני נפגשת רוב הזמן עם אנשים שחושבים אחרת, שנראים אחרת, זה מה שאני עושה רוב הזמן. אני רוב הזמן לא נמצאת בכאלה סלונים. רק עכשיו כשהייתי בסלונים שבחרתי להגיע אליהם, באמת עכשיו כשאת אומרת לי את זה, באמת הלכתי, הייתי בתל אביבים בסלונים הכי אחרים מאיתנו, הכי אחרים, וזה היה מפגשים מדהימים. הרב זקס, אפרופו שאנחנו מצטטים אותו הרבה, אומר שכשאנחנו נמצאים עם אנשים ששונים מאיתנו, אנחנו גדלים. נכון, כי זה פתאום מפגש עם משהו אחר, פתאום זה פותח את הראש, פתאום אני צריכה לחשוב קצת אחרת, לצאת ממה שאני רגילה. עכשיו, זה רק מחזק את המחשבות שלי, זה רק מחזק את הזהות שלי. וגם את זה אני אומרת, בטח לצעירים, אבל לכולם, אנחנו קצת בדור מבולבל שהזהות שלנו, אנחנו כן לא כל כך יודעים, ולא להתבלבל מזה. אחדות זה לא אחידות, אנחנו לא צריכים להתחיל לחשוב כמו אחרים, ממש לא. יש לנו את האמונה שלנו, את הדרך שלנו, את מה שאנחנו מאמינים בו. אבל לבוא ולהביא את הזהות הזאת, לדעת מי אני, ואז להביא את זה, ואז זה מדהים, כי כל אחד באמת מביא את הייחודיות שלו, ואין איזה סלט כזה שכל אחד לא ברור לו מה הוא, ובוא נעשה ביחד מישמש, כן? זה משהו שהוא מאוד, וגם הם, כשאני אומרת הם, זה הכללה מאוד גדולה, אבל בסוף לא לצפות גם שאנשים ישתנו, ואנשים יוצאים מהסלונים ואומרים, אני לא השתניתי, לא, אתה לא אמור להשתנות, אתה אמור לפתוח את האוזניים, את הראש, להכיר משהו אחר, להכיל משהו אחר, ללמוד לכבד קצת את השני, לדבר בצורה אחרת, זאת העבודה שלנו. החינוך, זה ה...
אני רואה מיד לא
תוכן. אני יושה לי לומר, אני מסכימה איתך בהחלט בכל הדברים האלה, אני הייתי שם שנים לפני שהתחילו כל העניין של אחדות. מה שאני חושבת שחסר לנו זה משה.
משה.
הנהגה, הנהגה, אבל הרב קוק אומר במאמר הדור. כשהרב קוק אומר במאמר הדור שהגאולה תבוא, באמת היא תבוא מהעם, שזה דבר מדהים. אנחנו מצפים למנהיגים שאנחנו נלך אחריהם, ככה התרגלנו, נכון? תמיד הייתה הנהגה שאנחנו, אבל לא, ככה ממש במאמר הדור שהגאולה תבוא מהשטח, מהעם, העם יוביל מהלכים. עכשיו תחשבו שאם העם באמת יצביע ברגליים, לא ייכנס לכל כל הטקסטים השליליים וכל הפרסומות, כן, וכל ה... את השדירים האלה, ואנשים יצביעו ברגליים לאנשים שלא יודעים לנהל שיח, לא יבחרו בהם, לא, אז לאט לאט זה יגיע מלמטה.
וואו. אני רוצה לשאול אותך על נקודת הנשיות. באמת. זה היה מהפך, אף אחד לא דיבר על זה אז, כי זה היה הנערים ולמצוא אותם ו... אבל זה היה מהפך נשי, שלוש נשים. שזו
וואי, את... וואי, אם אופיר ישמע אותך עכשיו.
למה? הוא לא שומע. הוא לא יכול להיכנס, זה אתר נשי. אבל זאת הייתה בת גלים, וזאת הייתה איריס, וזאת הייתה רחלי פרנקל. שלוש נשים שהיו התמונה מול העולם. זאת אומרת, אי אפשר היה לראות בצערכן, אי אפשר היה שלא להריץ את הכוח הזה. פתאום מי זאת עולה מן המטבח? איך זה היה? איך זה קרה?
היה קשה לצאת מהמטבח. לא, אני, תראו, באמת באמת, אף אחד לא שומע עכשיו. זה התמודדות זוגית, זו התמודדות משפחתית, זה מצטלם טוב שלוש אמהות, נכון? אז זה מה שזה היה. התקשורת שמה את שלושתנו בפרונט, הבעלים המקסימים שלנו פרגנו לנו ושמו אותנו בפרונט, ואין כמו אימא, שבאמת, שזה אמיתי לגמרי, כן? אבל ובאמת הבעלים, אני חושבת, כן, ככל שאנחנו מכירים את ה... ובאמת זה שלוש משפחות שחברו להם, הגורל הפגיש בינינו, הקדוש ברוך הוא חיבר את החיבור הזה, וכל משפחה עם השונות שלה והייחודיות שלה, אבל בסוף הגברים נתנו את המקום הזה לאנשים, אבל ההתמודדות באמת באמת היא זוגית, היא משפחתית לגמרי. והבנות שלנו לא מתמודדות, יש לנו חמש בנות מדהימות, הן לא מתמודדות, הן בלי סוף מתמודדות, ולכן... זה בסדר לשים את שלושת האימהות, אבל צריך לדעת, באמת בסוף, זה באמת בסוף...
מאחורי כל אישה גדולה. אני רוצה לשאול על הימים האלה.
מאחורי כל אישה גדולה, מאיזו אישה עוד יותר גדולה.
למחוק, להוריד. אני רוצה לשאול על האמונה. 18 ימים שמגייסים אמונה וכוחות ותפילות ותהילים ומעשים טובים, וזה לא עזר כלום. מה קורה לה, האמונה?
ברוך השם, אם יש משהו יציב בחיים שלי, החיים שלי, עברתי הרבה דברים בחיים, והמון התמודדויות, והרבה תחושה של חוסר יציבות. אבל אם היה לי משהו יציב בחיים, זה ריבונו של עולם. ובדבר הזה, אני למדתי פה, ממש בסמטאות של אולפנית בתל אביב. עכשיו אני מקווה שהרבנית מגלס יש לה קצת נחת ממני, כי כשהייתי תלמידה לא בדיוק הסתובבתי ברחובות. אז באמת גדלתי כאישה מאמינה, כאישה דתייה. תמיד הקדוש ברוך הוא היה מין כתף, עם משענת, איזשהו כותל כזה שתמיד אני יכולה תמיד לדבר איתו, תמיד לשוחח, ותמיד לשפוך את הלב, ותמיד לבכות, ותמיד לכאוב, והוא תמיד שם בשבילי, עם כל החבילה הזאת שהוא זרק עליי, וחבילה כבדה מאוד, הרבה פעמים יש לי אוף, מטורף, ברור, זה לא שאני מקבל את הכל בקלות ובאהבה, זה קשה מאוד, ועדיין, בסוף הוא איזושהי משענת ש... אני חושבת שנותן לי המון כוח, המון כוח.
וואו, את מבינה שזה בלי שום היגיון מה שאמרת עכשיו?
אני לא בחורה הגיונית.
לא, זה מדהים לשמוע כזאת אישה אינטליגנטית וחכמה ואומרת אין עוד מלבדו, זהו, די, גמרנו. זה נכון, כולנו ככה, אני כל הזמן מנסה למצוא תשובה. למה זה? גלעד, אנחנו רוצות לשמוע עליו. זה יום השנה שלו.
באמת שכשדיברת על ענווה, אז לא יכלתי שלא לחשוב על גלעד. אחת התכונות שלא, לא, אם היית שואלת אותי, כן, לפני או זה, מה אחת התכונות הבולטות בו, בכלל לא, בכלל לא חשבתי על זה. אבל אחר כך שככה, פתאום אתה צריך לספר על הילד שלך, ילד בן 16.5, מה... וילד מבורך כישרונות, המון כישרונות, קדוש ברוך הוא נתן לו ילד חכם ודעתן ושנון ומצחיק. מה זה, אחד הדברים שאני הכי מתגעגעת זה לצחוק, גם צחוק מתגלגל וגם להומור, הומור בריא כזה משובח שהוא היה מאוד מצחיק אותי. אז גלעד הכיר ביכולות שלו ובתכונות שלו, ועדיין אני אומרת עליו שהוא ילד ענב, אז באמת איפה הענבה? כי אני חושבת שגם, אנחנו בציבור שלנו לוקים בזה מאוד, אנחנו כל הזמן מקטינים. נגיד שמישהי תהיה מוכשרת בנגינה ונגיד לה, וואי, איך את מנגנת מדהים, מה התגובה? לא, משהו במקרה יצא לי, כן, אתמול זייפתי, לא, ומישהי מציירת מדהים, וואי, זה ציירת, מה היא תגיד? לא, ענבה, נכון? זה טעות, 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 איפה כל המחנכים ממש, זה, אנחנו צריכים, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנות, מלא מתנות, לכל אחת שיושבת פה יש המון מתנות, ולהפך, צריך להכיר את המתנות שקדוש ברוך הוא נתן לי. ועוד יותר מזה, אם הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה ולא מימשתי אותה, אני חושבת שזה עוול, זה עוול, זה פשע.
אל תכחש בה.
ממש, אז אני חושבת שאנחנו צריכים להכיר ביכולות שלנו ובקישורים שלנו. ועדיין ענווה זה להביא את זה ממקום של ענווה ולתת את זה לאחרים, אני חושבת. שאם באמת זקוקים למישהי שתעביר שיעורים מדהימה כמו הרבנית ימימה, אז היא פה.
זה לא, זה בטעות, זה סתם יצא לי. זה במקרה.
אם זקוקים, גלעד היה למשל, הוא היה טוב במחשבים, ממש מאוד מוכשר, אז תמיד הוא היה זה שעושה את הפרויקטים, כותב אותם, עורך אותם, מסדר אותם, מה שצריך את הקישור, אבל בשקט, בענווה, ולשמוע מה יש לאחרים להגיד, ולקבל גם כמובן את הקולות של האחרים, אבל להביא את עצמך, להביא את עצמך ולהגיד, כן, אני טוב בזה, בבקשה, מה צריך? מה אפשר לתת? ופה אני חושבת שזאת הענווה. הענווה הזאת שאני באה ממקום שאני יודע מה אני מסוגל לתת לאחרים. אני לא מתנשא על זה, אני לא חש את עצמי בצורה כזאת שממש לא. בשקט, אני באה, נותנת את עצמי, וכולם מרוויחים מזה. וזאת, אני חושבת, זו באמת הייתה תכונה מדהימה שלו. שמחת חיים כבר אמרנו, נכון, ואני חושבת שאולי באמת תכונה שאני פחות מדברת עליה זה החברות הזאת. דיברת מקודם על הרב זקס, שבאמת כשמשה רבינו כל כך מתלונן על העם, אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אספנה לי 70 זקנים ושיהיו, כן, זקנים ושוטרים, כן, אנשים... עכשיו, משה לא באמת צריך את אנשי המקצוע האלה, נכון? הוא לא צריך אותם באמת, אבל הקדוש ברוך הוא בעצם נותן לו כאן איזושהי, את מתנת הרעות, הרב זקס אומר. הוא נותן לו את מתנת הרעות, כי בסוף אנחנו לא יכולים לבד, אנחנו באמת זקוקים אחד לשני.
מדהים.
ואני חושבת שגלעד היה חבר כזה, שהוא היה חבר אמיתי. כשהוא היה שואל, ממש חברים אומרים, הוא היה שואל מישהו, מה שלומך? אז תמיד מה שלומך ואנחנו כבר עוברים הלאה, נכון? אנחנו לא נשארים לשמוע את התשובה, נכון? זו שאלת נימוס כזאת. אז לא, גלעד, זה באמת עניין אותו לדעת מה שלומך, ואם הוא לא היה מצליח לשמוע, נגיד, באותו רגע, או אין זמן, או מזמן לא נפגשנו, אז הוא היה קובע דייטים עם החברים שלו, כיתה י' א', אוקיי, אז היום בערב קפה, יאללה, אתה מספר לי מה נשמע. והחברים מתגעגעים לקשר הזה, לחברות הזאת, להתעניינות הזאת. באמת, אנחנו אנשים, אנחנו זקוקים אחד לשני. כן, זה מחבר אותנו עוד פעם לאחדות הזאת, שבסוף, האחדות זה, היא הפכה להיות קלישאה. איך
הוא חל לבדי.
נכון, אי אפשר, אי אפשר. אנחנו אנשים יצורים חברתיים, הוא כאילו לפעמים פשוט נח כזה, ואז... אוקיי. אז כזה היה גלעד.
אור, אור יוצא ממך, אני רוצה שאלות. הזדמנות. כן. בואי, אז בואי, שישמעו אותך גם בבית. בואי, בואי, כי אחר כך אני מתרגמת.
בואי, קחי את המיקרופון שלא עובד, בואי.
זה, איך ארוחה לבדי, בואי.
תחשבו שאני קבוע על הפה לבמה. טוב, אז לחתן שלך קוראים שוק, נריה. אז רגע,
צריך לשכן. סייח, נח, היא מכירה את כולה.
אבל תגלי לי מי, עצנו. הרווחתי נשיקה.
טוב, אז אני גרה ביקיר. ויש לנו ביקיר פינה חמה לחיילים.
יקיר היא אומרת, כאילו זה דיזנגוף.
קוראים לי יעל, ואני גרה ביקיר בשומרון.
ומי יקיר? את באה לשיעור של הרבנית?
מי יקיר? אני באה לשיעור של הרבנית.
וואו.
יחד עם חברות טובות. ויש לנו ביקיר פינה חמה לחיילים, שהקמנו לפני שנתיים, כי החלטנו שאנחנו רוצים ממש להוקיר תודה וטובה לכל החיילים שבאים לאזור השומרון לשמור עלינו. ואז הבת שלי, שתקום לתגלה, היא בת שירות בוואן פמילי, ואז היא אמרה לי, אמא, אחות של גלעד, תהל, הגיעה לשכונה. אז אמרתי לה, לא הבנתי. אז אמרה לי, הבעל שלה התחתנה יחד עם שוק, נריה אולי, נכון? שוק הגיע לשרת פה באזור, שרת קשרתי אליו, שלחתי לו הודעה. שוק, מה נשמע? קוראים לי יעל, אני מהפינה החמה, מה אתה צריך? טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט המפקד לא ישמע.
ובאמת
פינוקים, ארוחות.
הסיפור הזה הוא לא ענב. היא פשוט עולה ומספר.
זה לא היה בענבות, זה היה בקטע שכאילו רצינו רק לפנק אתכם.
זה בקטע מדהים, זה בקטע שזה... אתה צריכה לחזק אותם, זה בקטע מדהים.
לא!
יותר לא עולה.
אין.
תודה רבה, תודה לגברים. קשה לריה לתאל, תודה.
יש שאלות לאימא הזאת, לאישה הזאת, למנהיגה הזאת.
כן.
כן, מאמי.
אני לא רוצה לשמוע אותך, לא רוצה להרגיש אותך, וכאילו,
באיזשהו
מקום, איך שורדים את זה אחר כך, כאילו,
אתה... היא שואלת, איך שורדים את התחושה האימהית, קודם כל, לפני שאת מגוננת ואת שומרת, והנה לא, ומה קורה עם הנפילות באמונה, ואת יודעת למה את שואלת, נכון? את עוברת את זה
כל,
בדיוק.
קודם כל, המושג חזקה, אני חושבת שהוא קצת טעות ביסודו. באמת אין דבר כזה חזקה.
וואו.
באמת, באמת אין דבר כזה וואו. חזקה. זה נכון שאני שתקת. עומדת פה ואני מחייכת, אבל מה את חושבת? שאין לי רגעים שאני על הפנים ברור, ועדיין. זאת אומרת, 9 שנים זה תהליך מאוד ארוך, זה תהליך של עבודה, תהליך של מודעות, תהליך של ממש תהליך, ואני עובדת בזה, אני עובדת בזה ממש, אני... בלי סוף, מטפלת בעצמי, שמבחינתי גם לשחות זה טיפול, ולצייר זה טיפול, ולקרוא זה טיפול, הכל טיפול, כל החיים שלי הפכו להיות טיפולים,
ולהתאפל שזה גם טיפול.
כן, נכון, זה ממש ככה, זה חלק מזה, הכל במודעות של איך מתמודדים ואיך באמת ממשיכים הלאה, אוקיי? אז המילה חזקה היא קצת מטעה, כי אין דבר כזה באמת חזקה, אלא אם כן, אני לא יודעת מה ההגדרה, כן, אבל בסוף, אני חושבת שכשהבנתי שאני יודעת לקום מהנפילות, אז אני חושבת שקיבלתי כוח וקיבלתי פרופורציה. זאת אומרת, אתה נופל הרבה, נפלתי הרבה בהתחלה, זה נפל, פשוט להיות בכאב, אבל אני חושבת שזה גם אשר ריפא אותי. עוד פעם, זה גם, אם יש משהו, אין ריפוי מלא, אני חושבת, כן? אבל מה שבעצם, הריפוי זה בעצם להיות בכאב, לדעת, טיפול, הייתי בוכה, את החיים בכיתי. איך אמר לי ביטוי איפשהו, את בכיתי אוקיינוס. באמת, כאילו, זה כאב בלתי נסבל, בלתי נסבל, ובאמת להיות בכאב הזה, להיות בחסר הזה, להיות בגעגוע. ממש להיות שמה, ולאט לאט, ברגע שידעתי שאני גם יודעת לקום מהבכי הזה, ולקום ולחייך ולשמוח, ולשמוח באמת, ואני באמת, כשאני צוחקת, אני באמת צוחקת, ואני שמחה, אני באמת שמחה, וכשהזוג התחתן, אני מתה עליהם, זה זוג מדהים, ברוך השם, שנותן לי המון נחת, ובאמת, להיות, באמת, לשמוח בהם, כן? לשמוח בנכדים. אז ברגע שידעתי שאני גם מסוגלת לחיות, אז גם עכשיו כשאני בגעגוע, בסדר, זה כמו אחרי בכי טוב, נכון? אחרי שאנחנו בוכות ככה, בכי עמוק הזה, זה משחרר, זה מנקה, זה האיסורים האלה, שזה איסורים המרקים. אני חושבת שזה המובן הזה, שאתה בוכה, אתה מנקה את עצמך. ולכן לתת מקום לדבר הזה, להתנקות מאז. עכשיו, זה לא, זה ימשיך כל הזמן, כן? זה ממשיך, אין מה לעשות, כי הילד לא הגיע, כי הוא לא חזר, כי זה באמת החיסרון הוא מטריף. אז לאט לאט לומדים גם לנווט את זה קצת. כן, עכשיו לקראת יום השנה, זה נהיה קשה, כן, כי יום השנה אני נותנת מקום לכאב. נכון, זה ברור, שיום השנה אני,
וואו.
למשל, כן, יש ימים כאלה, יש זמנים כאלה, עכשיו זה לא תמיד בכזה קונטרול, יש, אבל, לאט לאט, ואני חושבת שאת לא יכולה להגיד לריבונו של עולם, לא בא לי עליך כשאת מרגישה אותו כל כך חזק, מבינה? זה כאילו, בסוף אני לא יכולה, גם אם... הוא מכאיב לי, ואני לא מסכימה עם זה, וזה לא מתאים לי, ומה פתאום ככה, והרי יכול להיגמר אחרת. נגיד שבא לך לעשות פה איזה דרמה של 18 ימים, קטן עליו הרי לסיים את זה אחרת, נכון? יכול לסיים את זה בוואו כזה, זה היה פי 1,000 יותר וואו מאשר ככה, נכון?
לגמרי.
בסדר, אז יש שאלות, ולתת מקום לשאלות האלה, אבל בסוף גם אני יודעת שיש דברים שאין תשובות, אין תשובות אליהם, ואני... יודעת שזה בסדר שאין תשובות לדברים.
בול אבל, נכון, שאין... נכון,
כן,
בול.
וואו.
את לא יודעת מה עשית בכלל. וכמה היא לא חזקה, כמו שאמרת, וכמה, ונופלת, ויו, באמת,
בסדר,
כפיים
אבל
לך אני
זה.
רוצה לעשות. תודה מדהימה. שאימא שלך שומרת עלייך.
חיבוק
ענה. אי שם, כן. כן,
כזאת גיבורה. וכולם מתמודדים, כולם מתמודדים בסוף.
נכון.
לא משנה עם מה, לא משנה איך, באמת.
אבל אני באמת חזקה. בנות, יש עוד שאלות. עוד שאלות לבת גלים המופלאה. אני זוכרת את בת גלי ממש בסמוך לשבעה או בשבעה עצמה, אומרת שאת מסתכלת על הילדים ומנסה ללמוד מהם איך הם צוחקים וגם בוכים. איך את זה, התנועה הכפולה הזאת, ואמרת, אני רוצה את זה, את זה אני רוצה.
כן, בוחקת, בוחקת.
בדיוק.
נכון, כן,
יכולת
כן.
לצחוק,
אני יכולת לצחוק. אני חושבת שזה, הרגשתי את זה באמת בשמחות, אתה מרגיש את זה, שאתה באושר אילאי, שיש חתונה, שיש בת מצווה, שיש ברית פתאום, זה באמת, והחסר, באותם רגעים זועק לשמיים, ומצליחים, יש משהו בנפש, הנפש ממש יכולה להכיל את המורכבות הזאת, של הגם וגם, אבל עוד פעם, לא במובן השטחי, אנחנו הפכנו להיות קצת אנשים של גם וגם, שאנחנו לא זה ולא זה. ולכן צריך מאוד להיזהר מהגם וגם הזה. אני חושבת שבאמת, גם וגם שיוצרת שהיא ישות חדשה, ככה אני מרגישה. כן, בוחקת, זה מושג שהוא לא בוכה ולא צוחקת. הוא גם בוכה וגם צוחקת, אבל משהו באמת שלומדים אותו, אני לא יודעת, זה...
על כורחנו.
על כורחנו.
עוד שאלות, בנות, כן.
איך ידעת לתת... בברית אם אני נותנת להם את המענה הנכון.
איך ידעת לתת לילדים את המענה הנכון, היא שואלת.
אני כמוני, עוד 5 בנות, מתבגרות. שיש להם הרבה מה להגיד אם אני נותנת מענה נכון או לא. אני כנראה לא נותנת כל הזמן מענה נכון, אבל אני מאוד קשובה. אני מאוד משתדלת בשבילם. אני מאוד, גם בזה אני עובדת. ממש, באמת, זה ממש עבודה להיות כל הזמן... להיות כל הזמן בהקשבה אליהם, והם באמת יש להם איזה משהו אינטואיטיבי שהוא בריא, שהוא נכון, שאפשר ללמוד מהם המון, המון אני לומדת מהבנות שלי, ולהקשיב כל הזמן, וגם פה לטעות, ליפול, לקום, וכל הזמן אני אומרת להם, אוקיי, בסדר, אז אני מקשיבה, אני שומעת, אוקיי, מה את מציעה, מה את אומרת, בוא נראה מה עכשיו, איך יהיה.
תולה. כן, אליזה.
את דיברת על העניין של געגוע, שכל הזמן... אני יכולה להרשות לעצמי לקרוא לך שיר שכתבה אותו...
רבנית מסכימה.
אליזוש, בואי. אליזה רוצה לקרוא שיר.
רונה רימון.
בואי.
רונה רמון.
אליזוש כאן.
לא, זה בסדר, אני יכולה משם, יקולי...
אני רוצה שכולם משמעו.
אליזה, רוצים לראות מי עשתה שירות.
זה נקרא געגוע. אנחנו כל הזמן בתהליך של געגוע וכל הזמן בתהליך של החמצה. צריך לשמור על איזון קבוע בין מה שאין לנו למה שנמצא. לבחור לצמוח גם מתוך החושך, לזכור שהכאב הוא לעולם, ולדעת שיש דרך גם ממקום של חוסר לחיות את החיים במלואם.
אני
הולכת עם זה בכיס כל הזמן, ומה שאת דיברת זה בדיוק
בזמן. אליזה, עצמה נשית. אין דבר כזה.
מדהים.
אני רוצה, יש עוד שאלות? לא. אני רוצה לסיום את התפילה שלך עבור העם הזה. יש לך עכשיו... באמת, את עומדת ראשונה מולו בתור, עם הקורבן הענק הזה שלא רצית להקריב והוא קרב. מה את מבקשת?
רק אני רוצה להגיד באמת על המושג תפילה, שגם כן אנחנו עושים איזושהי טעות בעניין הזה. רימן, מה לקחנו הדוסים והחלטנו החלטנו את זה, אבל כן התקבע שתפילה 3 פעמים ביום, וזה חשוב, ומתוך סידור כמובן, אני לא חושבת שזה, לא מקל להראש בזה, אבל אני רוצה להרחיב את המושג הזה, ואני רוצה להגיד שכל שיח עם ריבונו של עולם זה תפילה. וכל דיבור איתו, כל דיבור פנימי בסוף, זה תפילה. וכשאתם יושבות פה אתם יכולות להתפלל, וכשאתם בבית אתם יכולות להתפלל, וכשאתם מבשלות, מה שאנחנו עושות, אם אתם מתקשרות אליו ותפוס, זה בגלל שאני על הקו כל הזמן. אז אני כל הזמן אני חופרת לו. אז מה אני מבקשת? אני מבקשת, קודם כל לעצמי, אני מבקשת באמת בריאות, בריאות הגוף, בריאות הנפש, כל הזמן, באמת שיהיה לי כוחות, באמת. להתמודדות האינסופית הזאת שנכפתה עליי. ובשביל עם ישראל אני באמת מבקשת שאני אלמד להכיר אחד את השני, ולראות אחד את הכאב של השני, ואת הצורך האחד של השני, ולדעת ליהנות מהמגוון הזה, מזה שאנחנו שונים, ליהנות מזה, לשמוח בזה, לא, לא, אני, החמש בנות שסיפרתי עליכם, זה מדהים איך כל אחת היא אחרת. כל אחת היא, ואני אומרת להם, תראו, זה מדהימות אתם, כל אחת, וכל אחת היא מיוחדת והיא אחרת, והם לא איזשהו עתק הדבק כזה, אלא באמת יש להם אותו בית, אותם הורים, ואותם טעויות. לא למדתי. והן אחרות, כל אחת, וזה מקסים, המגוון הזה הוא מקסים, אז באמת שנתעצה מהדבר הזה, ושנחזיר לעצמנו את האמון בעצמנו, ביכולות שלנו, במיוחדות שלנו. ותודה לרבנית ימימה, מדהימה.
בת גלים, כמה אני חייבת לך,
כמה.
איזה מחנכת בחסד, איזה מילים, איזה... אני חושבת שזאת תביעה. מה שהבאת לפה הערב זו תביעה מכולנו, באמת ללכת ולהיפגש ולראות ולהיות המראות המיטיבות מול אנשים אוכלי עצמם ואכולי עצמם. אני אסיים בתפילה הנהדרת האולטימטיבית שמופיעה בפרשה שלנו, כשמרים הנביאה מצטרעת ואחים שלה עומדים ומתפללים, אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו. חז"ל מבארים לנו שלושה פירושים. אל נא תהי כמת, שהיא לא תמות, שהיא לא תמות, שהיא לא תמות. התפילה השנייה, שאני לא אצטער אם יקרה לה משהו, כי היא חצי בשרי ואני חצי בשרה. אבל הפירוש השלישי שמביא בעל נפש החיים, רבי חיים מוולוז'ין, אל נא תהי כמת, שלא נהיה כמו מתים שכבר לא מרגישים כלום. מחלוקת אז מחלוקת, הפגנות אז הפגנות, רבים אז רבים, יום האחדות, יום האחדות, הנערים
לא,
אז
יום
הנערים.
יום האחדות, יום
האחדות. לא, רק יום האחדות. אז באמת שכל הזמן נרגיש וכל הזמן נתרגש, ואיך אמרת, לצעוק ולהפגין, לא אדישים כמו בשוויץ, צורכים. על הרפורמה, היום אף אחד לא זוכר מה הייתה הרפורמה, למה היא...
למה התחלנו ליצור?
למה צעקנו, למה היא טובה, אבל...
עוד יזכירו
לנו, למה היא לא טובה, אני זוכר. בת גלים, תודה, תודה. אני רוצה להודות לאישה הזאת שנתנה מזמנה צפוי, ורואים אותך בכל העולם עכשיו, ונסחת עצומות בנשים באמת. עשית לנו כוחות לאימהות וכוחות לשמוח וכוחות להודות על מה שיש ואין עוד מלבדו ומלבדך. אז שבוע טוב לכולם.
תודה רבה.
תודה ענקית.